השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
השבוע ושבוע הבא זה יהיו השיעורים האחרונים לפני פסח. בשבוע אחרי זה אנחנו נהיה בתוך הניקיון והמצות. אז שקלתי אולי השבוע ושבוע הבא אנחנו נתחיל תורה בליקוטי מוהר"ן, נחזור לתורה ב' אולי אחרי פסח, תורה שעוסקת בבניין המשכן שנבנה בראש חודש ניסן, קשור ליום רביעי הבא, חודש ניסן שבו בנו את המשכן, ושבעת ימי המילואים, שאנחנו נמצאים בעיצומם של שבעת ימי המילואים. המילואים, לא של צה"ל, כן? שבעת ימי המילואים, שבעת ימים תמלא ידם, שבכל יום ויום פרקו והרכיבו את המשכן, וביום השמיני, ויהי ביום השמיני קרא משה, ואז הקים את המשכן. היום השמיני היה ראש חודש ניסן, שבעת ימי המילואים היו כ"ג, ד', ה', ו', ז', אדר, וזה היה ביום השמיני. עכשיו אנחנו נמצאים בימים האלה, עדיין לא הגענו ליום השמיני, שבוע הבא נהיה יום אחרי היום השמיני, אבל זה בסדר. זה גם יום החתונה שלי לפני 30 שנה, זה יום שמח אצלי במיוחד. כן, זה טוב. תורה עין, ויהי ביום השמיני. ישנו כאן משל, קצת ארוך, זה ריבוי אור. ואחרי זה יש נמשל. אנחנו נקרא את המשל, והיה ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אמר רבנו, ככל הדברים הם על הארץ, כמו שאנו רואים בחוש, שהכל גדל מן הארץ, וכל הדברים והבריאות הולכים ומנחים על הארץ. אם נדייק, נראה פה שני נקודות שיש לנו בשורות האלה. דבר ראשון, שהכל גדל מן הארץ, זאת אומרת, השורש של כל הדברים זה ממה שיש בארץ. כל הצומח והדומם, ודאי. וגם החי והמדבר, הקיום של העולם, הכל פה למטה על הארץ. אין דבר בעולם שהוא נמצא באוויר ככה. כל הדברים של עולם העשייה, העולם הזה, כולם נמצאים על הארץ, גדלים מן הארץ, זה השורש שלהם. והדבר השני זה שמונחים על הארץ, מה שנקרא בלשוננו כוח המשיכה. אם לא, על ידי כוח המכריח. והיינו על ידי שיש מי שמכריח הדבר, ונוטלו ממקומו מהארץ ומרחיקו ממנה. נכון שבטבע הדברים, כולם נמשכים לארץ, ומונחים שם, אבל ישנה אפשרות שאדם לוקח את הדבר והוא מכריח אותו, ההפך מהטבע שבו, לוקח, זורק אותו באוויר. ועכשיו, במקום שהדבר ילך כפי הכוח האמיתי שלו וירד כלפי מטה, הוא הולך כלפי מעלה. למה? כי הוא הכניס כוח בדבר, בכדור הזה שהוא לוקח, הפוך מהכוח הטבעי שלו שהוא לרדת למטה. כפי כוח המכריח, כן יתרחק הדבר מהארץ. למשל, נראה מאוד פשוט, אחרי זה נראה מה אנחנו מוצאים ממנו. ואחר כך, כשנפסק כוח המכריח, חוזר הדבר לארץ, כגון, אם זורק אדם דבר למעלה, אז על ידי כוחו, אין לכם ספרים. כן? מכריח הדבר ומפסיקו מהארץ. אז נקרא את זה בעל פה. ואחרי שהדבר נופל לארץ, עולה למעלה, הוא חוזר חזרה לארץ, כי יש לה כוח המשיכה. וכשהוא נופל לארץ, כמה שהוא מתקרב יותר למטה, הוא יורד במהירות גדולה יותר. למה? כי כמה שהוא מתקרב לאדמה יותר, כוח המשיכה של האדמה חזק יותר. עד שיש איזו נקודה למעלה שאנחנו יודעים שכוח המשיכה חדה. שם שולחים את כל אלה שמסתובבים מסביבנו כל הזמן, אין שם כוח המשיכה. ולמה הקדוש ברוך הוא עשה את כוח המשיכה? כי אם לא, לא היה קיום לעולם. מחמת שהארץ היא כדורית, עולם עגול, והמים היו נשפחים והעצים נופלים, וקיצור לא היה לנו עולם, אז יש את כוח המשיכה בעולם. הסיפור הזה של כוח המושך וכוח המכריח, אומר רבי נתן, הנמשל של הכוח המושך וכוח המכריח זה הנשמה והגוף של האדם. הנשמה של האדם היא הכוח המושך שבאדם, היא מושכת אותו להשם יתברך, וזה טבע הנשמה שחלק אלוקה ממעל, כמו שכתוב באיוב בפרק למזיים, או כמו שכתוב בפסוק ונשמת שדי תבינם, הנשמה היא חלק אלוקה ממעל והיא נמשכת למעלה. לכן אנחנו אומרים נר השם נשמת אדם, כשאדם נפטר מדליקים לילול נשמתו נר. למה? כי הנר הוא מרמז על העניין של הנשמה, כמו שהאש תמיד שואפת כלפי מעלה, גם אם תהפוך את הנר, הנשמה גם תמיד נמשכת למעלה, כי זה השורש שלה. צד שני, הגוף של האדם הוא הכוח המכריח שהוא מושך את האדם למטה. החומר מושך את האדם למטה, הרוח מושכת אותו למעלה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. כן. אמת. אמת. במשל ובנמשל של זה, רבי נתן כותב שכוח המושך וכוח המכריח, שני הכוחות שקיימים בבריאה, זה שהקדוש ברוך הוא עשה את הכוח המכריח, זה הכרחי שיהיה כוח המכריח בבריאה. ולמה זה הכרחי? נקמה סיבות. דבר אחד, אם אדם היה רק באופן של כוח המושך, אז מרוב המשיכה שלו בלי גבולות ובלי גוף, רק נשמה, הוא היה נפרד מהעולם, הייתה פורחת נשמתו ממנו. זה מה שקרה לבני אהרון בקרבתם לפני השם, וימותו. לכן יש את העניין הזה של כוח המכריח שאדם. יש עוד דבר, שעל ידי שהאדם במהלך של החיים שלו מצד אחד רוצה, ומהצד השני עומדים כנגדו כוחות שמפריעים לו ולא נותנים לו, אם זה אנשים שלא נותנים לו, או יצר הרע שבתוכו שלא נותן לו, או הגוף שלו שמקביל אותו, על ידי זה האדם נהיה כלי לקבל את הדבר שהוא רוצה באמת. אנחנו נסביר את זה. רבי נתן ממשיל את הרעיון הזה למכונות שהיו בזמנו. רבי נתן, להזכיר לכם, נפטר לפני 170 שנה, 169 שנים. אבל כשהוא כתב את ההלכה הזאת זה היה בערך לפני 180, 190, 200 שנה. ואז כל מה שאנחנו רואים היום לא היה קיים. והמכונות המחודשות שהיו בזמנו, שדוגמה אחת מהם הוא מביא, זה השעון. יש פה ודאי אנשים, אתם יודעים מה זה שעון מכני, נכון? הם כופפים אותו. אומר רבי נתן, תשים לב, איך השעון הזה עובד? על קפיץ. לוקחים חתיכת ברזל, שבטבע בריאתה היא רוצה להיות ככה, ישרה. לוקחים את הברזל, זה כוח המושך, כן? זה הטבע, זה האמת. ומכריחים אותו, עושים לו, מכריחים אותו, הפוך מהטבע שלו, מכופפים, עד שכבר אי אפשר לסובב, זהו גם. ואז, שמים אותו בתוך מערכת של צירים, וברגים, וגלגלים, קטנים, גדולים, רזים, זה תפוס פה. ראיתם יכול לחשוב מכני, כן? ונותנים לו להשתחרר. לא נותנים לו להשתחרר מהר, כי אז השעון יגמור את ה-24 שעות בשעה. נותנים לו להשתחרר מאוד לאט. כל שחרור הוא כל כך קטן שהוא שנייה. כמה שניות יש בדקה? 60. כמה בשעה? 3,600. נכון? כמה ביממה? 86,400. עכשיו תראה, הקפיץ הזה רוצה להיות ישר, ונותנים לו את זה אחרי 86,400 פעמים, להגיע לחזון. עכשיו אני ישר. ומה קורה אחרי זה? אתה חושב שמחר? שוב מקופפים אותו. תחשוב איזה תהליך עובר הברזל המסכן הזה. אני מדבר במשל, אחרי זה נראה בנמשל. שהוא רוצה, מה זה הוא רוצה? ולא נותנים לו. לא נותנים לו, אבל מאוד לאט. אמר רבי נתן, הכוח המושך זה החיובי, הטוב, האמת. הכוח המכריח זה השלילי, הלא טוב. אתה יכול להסביר לי, האם השעון הזה בלי הכוח המכריח היה מתפקד? לא. אתה יכול להגיד לי שהכוח המכריח הוא שלילי? הרי בלי השלילי הזה לא היה שעון. נמצא אומר רבי נתן, תראו את המשל הנפלא שלו, שהכוח המכריח לפעמים הוא זה שבונה את הכלי שנקרא שעון. אמר רבי נתן, באדם, אני לא ממשיל את השעון לאדם ולא ממליץ לאף בן אדם לעבור את התהליך הזה יום יום, שכל דבר שהוא רוצה הוא 86,400 פעמים נלחם עליו, כי אף בן אדם בעולם לא יחזיק, יהיה לו עייפות מתכת מזה, הוא לא יחזיק מעמד מזה, לא שייך, אין דבר כזה. אבל הרעיון הוא שישנם דברים שזה שאתה רוצה ולא נותנים לך מעכבים, זה בונה אותך. מה זה בונה באדם? הרי לא נותנים לו. ישנם כמה וכמה הסברים מה זה בונה באדם. איזה חלק נבנה באדם כשלא נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה. אני מדבר על האופן הרוחני, על זה, על החלק הזה. שאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, לקדוש ברוך הוא, ולא נותנים לו ומפריעים לו בכל מיני אופנים. אחד מהרעיונות שרבנו כותב בתורה סמכוו, זה שהמניעות תכליתם להגביר החשק. דבר שאדם יכול להשיג אותו בלי שום בעיה, יש לו חשק לזה, הוא רוצה. אבל זה לא דומה לדבר שאדם רוצה, מראים לו ולוקחים לו. החשק שלו חזק מאוד. ולפעמים, בכדי שאדם ישיג את מה שהוא רוצה, הוא צריך מאוד לרצות אותו. כי אם הוא לא ירצה אותו מאוד, הוא לא יוכל לקבל אותו. למה הוא לא יוכל לקבל אותו? בנו כותב בתורה קופטטוו, שפעמים רבות, אדם שרוצה להגיע לאיזה דבר, וישנם כיתרוגים על האדם הזה, שהוא לא ראוי להגיע אליו, אבל לא ראוי לקבל את הדבר הזה, אין לו את הזכות הזאת, מה פתאום, למה? אחד המקומות שזה בולט, זה כתוב בחומש שמות, בפרשת בשלח. באותה שעה שהיהודים היו ליד הים, מצד אחד היו המצרים, מצד אחד הים, ועל זה אומר שלמה המלך בשיר השירים, יונתי, זה עם ישראל בחגבי הסלע, אריני את מרייך, אשמיעני את קולך. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? עם ישראל באותו זמן היו כמו יונה, שבורחת מהנץ, שהוא עוף טורף, היא בורחת לתוך נקיק של סלע, יונה קטנה יותר וגם גמישה, היא נכנסת בפנים, והיא מוצאת מולה נחש. מה עושים? יונה מתחילה לבכות, משתכלת לבעל הבית, הציל אותי. לא במילים, אבל. אומר המדרש, ככה עם ישראל היו. מצד אחד היו המצרים, מצד שני היה הים. פתאום כולם ויצעקו בני ישראל אל השם. למה? לא, אין מה לעשות, אין לאן לברוח, אין ממי לברוח, אין לאן להגיע. היה כתרוג על עם ישראל, כמו שכתוב במדרש. היהודים האלה לא רואים שיעשה להם נס, למה? כי הם והמצרים שווים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר הזוהר הקדוש, אני לא מבין, מה עושה יהודי שיש לו צרה? מתפלל להשם, נכון? צועק אל השם. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, מה תצעק אליי? רק מה לעשות? אין מה לעשות. מה לעשות? לריב עם המצרים, להיכנס לים, אין ברירה. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי משה, זה לא יעזור התפילה. כי יש פה קטרוג אמיתי, זה אנשים שהם עובדי עבודה זרה. במדרש כתוב שהיהודים היו ממש ממש כמו המצרים, חוץ מכמה דברים בודדים. לא שנו את שמם, לשונם, ומלבושם. אנחנו לא אוהבים להגיד דברים רעים על עם ישראל, רק זה כן, שיש הבדל גדול בין היהודים שנראים היום יותר גרועים מהאנשים שהיו במצרים, אבל לא היה להם אבא כמו יעקב, סבא כמו יצחק, ואבא של סבא כמו אברהם, ולא שבטים ולא משה רבינו. הם גדלו איפה שהם גדלו, והם הרבה מאוד מהם תינוקות שנשבו במונח ההלכתי. אז בואו נדון אותם לכף זכות, וגם הקדוש ברוך הוא יודעים אותם לכף זכות, ויקרב אותם אליו ברחמים גדולים. אני גם רוצה לומר לך, שהיצר הרע שיש היום לבחור בן 17, ולבן אדם בן 30, בשביל לחטוא, פעם הוא היה צריך לעשות עבירות חודשיים, ימים, בלי הפסק, בשביל להגיע למדרגה שהיום הוא בחמש דקות מגיע לזה. ואת הפיתויים שיש היום לא היה פעם, מה לעשות? אנחנו בדור המבול, בדור הפלגה, וסדום, והמורה, ומדינת ישראל. הכל ביחד. זה קשה להתגבר על כל הסיפור הזה. זה לא פשוט. אני באתי ללמד זכות, לא להגיד כמה, יש רשעים, ברוך השם, הרבה. אני רק באתי להגיד שהתביעה היום על האנשים היא לא אותה תביעה כמו שפעם, ולכן הקדוש ברוך הוא מרחם על הרבה אנשים ומחזיר אותם ונותן להם הרהורי תשובה, למרות שהם שקועים בעבירות. ואדם כזה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, יראה עד שיסתיים, תעזוב, אתה לא שייך אליי. והקדוש ברוך הוא כן מרחם עליו ומכניס לו בתוך הלב אהבה להשם והרהורי תשובה. למה? לא מגיע לו. תאמין לי, לא מגיע לו. אני חושב שלא מגיע, הקדוש ברוך הוא אומר, כן מגיע. כי הוא יודע שהוא לא כל כך השם בזה. זה מה שהתכוונתי להגיד. ואני, יש מספיק אנשים שהתפקיד שלהם זה לעשות מלחמות, זה, אבל אנחנו לא באנו למלצ'ט בשביל לנהל את מלחמות היהודים. זה, לא, זה, לא זה העניין עכשיו. בוודאי שיחזרו. אני רק דיברתי על החלק הזה, שהוא אמר שישנם היום אנשים שיותר גרועים, וזה נכון, הם יותר גרועים במציאות שלהם, אבל לא במרידה שלהם במלכות שמיים. יש תמיד בודדים שהם זכו להיות, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, שבעקבתא דמשיחא אני אהיה בגלות של הערב רב, וראשי הגלות יהיו מעמלק של הערב רב. כך כתוב בפירוש הגאון מווילנה על ספרא דצניעותא. ואם יש לנו מישהו חיפש שוכחות לזה, יש לו ברוך השם למכביר, איך שההתנהלות של ההנהגה הנוכחית. אבל אנחנו בסוף סוטים מהנושא, לא יודע לאן נגיע, שנקי. אומר הזוהר, תודה. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש קטרוג, ולא יעזור אם אתה תתפלל. יש מקומות שהקטרוג כל כך גדול ואמיתי שתפילה לא תעזור. דבר אל בני ישראל וישאו. אומר הזוהר הקדוש, בעתיקה תל ימילתא. יש מקום עליון וגבוה מאוד, שזה נקרא עתיק. יש בכתר עליון, עתיק ועריך, אנחנו לא ניכנס לעניינים האלה. שאם אדם מתקשר למקום הגבוה הזה, זה מבטל מעליו את כל הכיתרוגים, את כל הדינים. איך מגיעים למקום הזה? הקדוש ברוך הוא אמר להם, דבר אל בני ישראל וישאו. אומרים הספרים, הקדוש ברוך הוא לא אמר להם עצות איך להיות מקובלים ולהגיע לבחינת עתיק. אנשים הרי שקועים איפה, אמרנו. ובתת שערי תומה, עלה לו עובדי עבודה זרה. הוא אמר להם לנסוע לים במסירות נפש. וכשאדם הולך במסירות נפש לתוך המים ולא יודע מה יהיה הסוף, הוא משבר את כל הכתרוגים והוא מגיע למדרגה הגבוהה ביותר, ואף אחד לא יכול עליו. וזה העצה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, להיכנס למים. למה? כי כל הכתרוגים נובעים מזה שאדם נפרד מהקדוש ברוך הוא, מורד בקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו ממנו. אבל ברגע שאדם מוכן למות בשביל הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לקטרג על אדם כזה? אי אפשר להגיד עליו שום דבר רע. עכשיו כך, הדבר הזה שנקרא מסירות נפש, כן? להיכנס לים, יש לו הרבה 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 רובדים, והרבה מאוד אפשרויות. יש מסירות נפש שאדם נכנס לים ולא יודע מה יקרה איתו. אבל יש מסירות נפש באופן שונה. למשל, כשאדם רוצה מאוד מאוד דבר, והמהשמיים לא נותנים לו להגיע לדבר הזה, מפריעים לו, מונעים אותו, והוא במסירות נפש לא מפסיק לרצות. אחד הדברים שקשה מאוד לאדם לעשות, והוא צריך מסירות נפש את זה, זה להתגבר על קשיים לא טכניים, להתגבר על קשיים רוחניים. לפעמים הקשיים הם לא רוחניים טכניים, אלא הקשיים שלוקחים לאדם את הרצון. האדם מאבד את החשק, וזה הקושי הכי גדול. יש לנו בקריאת שמע, בכל לבבך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך. בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. בכל מעודיך, בכל ממונך. אפילו נוטל את נפשך, זה מסירות נפש, שיהודי מצווה למות על קידוש השם. אבל ישנה אפשרות נוספת של בכל נפשך, נפש, אומר רבנו בתורה י' ג' הוא הרצון. כמו שכתוב בפסוק, אם יש את נפשכם, פירושו את רצונכם. כשלוקחים לאדם את הרצון, ואדם בלי חשק עושה דבר, בלי חשק, בלי רצון, אבל אני מוכרח לעשות את זה, אין לו מוטיבציה, אין לו כלום, אבל הוא יעשה את זה בהקשנות, בלי כוחות. זה בחינה מסוימת של מסירות נפש. והרבה מאוד פעמים, הדבר הזה של מסירות נפש באופן הזה, קשה הרבה יותר ממסירות נפש לקפוץ לתנור אש, כמו שאבותינו עשו בזמן האינקוויזיציה וכו' וכו'. למה? כתוב, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל נפשך, כן? הורגים אותו על קידוש השם. מה זה בכל מאודיך? אפילו נוטל את ממונו. אני שואל אתכם שאלה. אם אומרים לאדם, תדע, אפילו אם יארגו אותך, אתה צריך למות על קידוש השם. לא על כל דבר, שלושה עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שאם אומרים לאדם, או תמות או תעשה, אז הוא צריך למות על קידוש השם. יש עוד דברים, זה מחלוקת הראשונים, אם יש רשות בכלל למות על מצוות, אבל כך, זה שלושה הדברים האלה. עכשיו, אומרים לאדם, תשמע, לא רק אם לא פורחים להרוג אותך, אפילו אם לוקחים לך את הכסף, גם כן תיתן את הכסף. מה, אני לא מבין. אם אדם מחויב למות בשביל השם יתברך, ודאי שהם לוקחים לו את הכסף, צריך לתת את הכסף. אומרת הגמרא, לא, תשמע, יש אדם שממונו חביב עליו כגופו. אני לא מבין, מה המדור זה? מה הוא יעשה עם הכסף שלו? ישים בקבר. אין מה לעשות. אם אדם מוכן למות בשביל השם, ודאי שצריך לתת את הכסף. מה זה נקרא יש אדם שממונו חביב עליו מגופו? אני אסביר לכם. יש אומנם אמרת שפר ששמעתי פעם באחד מהנסיעות שלי עם נהגי המוניות לפנות בוקר. יש לנו שיעור בכל חצות, אז שלא להירדם, אני משתדל לדבר איתם ככה שבשלוש בלילה שלא ירדמו לי באמצע הדרך. אז הם מספרים להם כל מיני סיפורים, וזה אחד הסיפורים שאחד ביקש מהילדים שלו. ילדים, אני מרגיש שיום יומיים אני הולך לעולמי, כל הכסף שיש לי תוציאו מהבנק במזומן היום. הזהב שם, הפנינים שם, קחו את המפתחות, תשימו הכל, קוברים אותי. הכל תשימו בפנים. אומרים לו, אבא, מה? גם את הטבעת שנתתי לאמא שנפטרה לפני שנה, גדולה מיהלום, תשימו גם שם. את היהלום, תוציאו, תשימו שם. לא, אבא, מה זה הדבר הזה? מה אתה עושה עם זה בקבר? שמעתם? ככה אמרתי, צוואה. לוקחים את היהלום, מוטפים אותו וזה, שמים וזה, שמים את כל הדברים בקבר. אני אומר לכם, זה משל שאני לא רגיל להשתמש בשפה הזאת, זה שפה קצת... אבל למה לעניין שאנחנו הזכרנו את זה עכשיו עם מעודיך, שאדם מוכן לקחת את הכסף שלו עלי קבר. אחרי שמחסים אותו, הוא מרגיש צימאון אדיר. הוא ניגש למלאך ואומר לו, המלאך, אני רוצה לשתות משהו, יש לי 5 שקל. תיקח 5 שקל, תביא לי לשתות. אומר לו, פה לא נותנים לשתות. יש שם $100, מלאך. מלאך, יש יהלום. תיקח את היהלום הזה, היהלום הזה עלה לי $3,000, ענק, משהו. הוא עטוף בנייר, תוציא אותו מהנייר, תן לי לשתות, אני לא יכול, אני מרגיש שאני מת. פותח את זה, אומר, כן, אתה יכול לקבל. הנייר הזה זה קבלה של צדקה שנתת לפני 10 שנים. וזה אתה יכול לקבל. זה אתה יכול לקבל. זה יפה. זה אתה יכול לקבל. אתה יעלום, אתה יכול לשיר. אנחנו חוזרים לשאלה. מה זה בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך? הסבר הוא פשוט מאוד ובכלל לא פשוט. ישנם האנשים שברגע שמעמידים אותם, תשמע, או שאתה רוצח את האדם הזה, אם אתה לא הורג אותו, אני הורג אותך. אסור להרוג את השם. יהרג ואל יעבור, מה לעשות? וכן, על זה הדרך, עבודה זרה, גיורר. ואדם ימות בניסיון הזה. אבל אם יגידו לבן אדם, בן אדם ל-20, תשמע, אם אתה לא עושה מה שאני אומר לך, אני שם אותך עכשיו, אתה מקבל פרוסת לחם ביום עד יום מותך. אין שחרור, אין מדינה, אין בגץ, אין שום דבר. פה בצינוק, אתה תהיה עד שתמות. כל הכסף אני לוקח לך, כל הדירה אני לוקח לך, כל הרכוש, כסף בנק עכשיו. פה אני מרוקן את הכל, שם אותך ככה עם בגד עשירי, וזהו. זה מאוד קשה לאדם לעמוד בניסיון הזה. למה? תקשיבו, כי לחיות על קידוש השם, זה הרבה יותר קשה מלמות על קידוש השם. כי למות על קידוש השם זה פעם אחת, זהו, נגמר. אבל לחיות על קידוש השם, אתה יודע מה זה עכשיו? 70 שנה גיהנום יהיה לי, לא יכול. לכן התורה אומרת, זה מה שחזל, תבינו מה הם התכוונו, יש אדם שממונו חביב עליו מגופו. לא שאחד מוכן, אתה יודע מה? אחד אומר, אני מוכן למות, אבל אם לקחו לי את הכסף, אני לא מוכן. זה לא, זה שטויות. הכוונה, שניסיון הכסף, לפעמים, מזיז את האדם מהאמת שלו יותר מניסיון החיים. הוא מוכן למסור את הנפש, הוא לא מוכן לוותר על הכסף שלו, על המצב שלו. זה קשה. מהבחינה הזאת אני אומר, שהניסיון שלוקחים לאדם את הנפש, את הרצונות, לא נותנים לו, שזה מסירות נפש, לוקחים לו את הנפש, נוטל את נפשך, הרבה יותר קשה לאדם להחזיק מעמד. למה? כי זה לא פעם בחיים. זה כל יום, כל פעם שאני רוצה משהו, לא נותנים לי. והכוח המכריח הזה, הוא זה שלמעשה שובר את כל הכתרוגים, כי זה נחשב למעלה כמסירות נפש. ולכן ישנם הרבה דברים, שאם הקדוש ברוך הוא לא ימנע מהאדם, הוא לא יזכה להגיע למה שהוא באמת רוצה להגיע, כי אין לו את הזכויות להגיע לשם. אבל אם האדם יגלה את ההקשנות ואת הרצונות שלו, למרות המניעות האלה וההפרעות, הוא יהפך לכלי הנפלא שנקרא שעון, מורה שעות בלשונו של רבי נתן. משקפיים נקראים שם בתי עיניים, והשעון נקרא מורה שעות, כי הוא מורה לנו את השעות. עכשיו בשעון יש דבר אחד, הברזל הזה, אני והוא עובדים בצוותא, אני צריך לא להפסיק ללחוץ אותו, והוא צריך לא להפסיק לרצות. ואם הברזל יגיד, למה אפשר לרצות? די, גמרנו, וכל יום, פסיק, יום אחד אני מחליט שביתה, הוא לא ברזל. פשוט הוציאו אותו, יחפיאו ברזל אחר. הברזל הזה לא קשיר. אם הוא מחליט על מרד, אין מה לעשות. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים עוצר את האדם, והתפקיד של האדם זה לא להפסיק לרצות, וזה לא קל. זה לא קל בכלל. אחד מהאנשים הגדולים שהיו לעם ישראל, קראו לו רבי מנחם ריקנטי. לא מה שאתם מכירים מבנק דיסקונט ריקנטי, לא זה, אולי הם נכדים שלו ושינו את זה מסיבות הזמן. אני חושב היה איטלקי. הם הסתובבו פה ושם בבלקן. רבי מנחם ריקנטי היה לפני כמה מאות שנים, לפני הארי הקדוש, לפני הבית יוסף, השולחן ערוך, לפני הרבה מאות שנים. הארי הקדוש נפטר בשנת 1000 שין למד בית. 442 שנה. הוא היה צעיר, הבית יוסף נפטר יותר מאוחר, היה זקן מאוד, אבל הוא היה 100 שנה לפניו, כנראה משהו בסביבות 500 שנה. ועד גיל 60, וישנה גרסה 80, הוא היה עם הארץ. לא ידע ללמוד. עם הארץ, לא ידע כלום. למה הוא היה יתום, אבא שלו היה נולד בכפר, אני לא יודע, הוא היה עם הארץ. לא היה כישרוני, לא יכל ללמוד, היה מעל את זה. וכל יום היה ניגש לארון קודש, ובוכה להשם יתברך, תזכני לתורה. אני אוהב, רוצה ללמוד, אני לא יכול. תן לי בלב תורה, תן לי בראש תורה, כל יום. כל יום. כל יום, עד גיל 60 ויש אומרים 80, יכול להיות זה טעות של המדפיס פעם, אתם יודעים, היו כותבים בכתב יד שבור, זה היה סמך פה, לא ידע, לא משנה. בגיל 60, באחד הימים הוא ניגש לארון הקודש, אחרי זה הוא נרדם, והוא ראה בחזיון, בחלום שלו, זה לא חלום כמו שאנחנו חולמים, שמשקים אותו מבערה של מרים, ומאז נפתח לי בו, ככה הוא כותב בספר שלו, להבין ולהשכיל בנגלה ובנסתר, בית יוסף וחושם משפט, בסימן הראשון בבית הריקרנטי, הרי הקדוש בבית הריקרנטי, כולם מביאים אותו, יש לו תשובות בנגלה ובנסתר. כשאני הייתי ילד, אני עד היום זוכח המלמד, המורה, סיפר לנו את הסיפור הזה, כזה ראיתי שכתוב, ומה הנקודה שהוא הוציא משם? וכשגדלתי יותר, אמרתי, מה באמת? זה היה הרמה שהוא רצה להביא אותנו? זה היה? איך התפעלתי בכלל מזה? הוא סיפר לנו את הסיפור ואמר, ילדים, אני אדם זוכר עם האצבע שעשה ילדים, מי שמתפלל 60 שנה על דבר, בסוף הקדוש ברוך הוא עוזר לו. תראו ילדים, אם תתפללו בסוף תקבלו. אני? ואני הייתי ילד, והיה ילד אחד בכיתה כזה תמים, הוא אומר לו, המורה, אבל אני עוד לא בן 60. אז מה? הוא אומר לו, ילד, אתה לא מבין, אני התכוונתי שאם אדם הרבה שנים מתפלל. זה מה שהוא הוציא מהסיפור. את האמת אני אגיד לכם, שאני חושב שזה פספוס, ככה ללמוד את הסיפור. מה אם אתה מתפלל 60 שנה, הקדוש ברוך הוא עוזר לך? באמת, תאמין לי, זה חיזוק עצום. הקדוש ברוך הוא יכול לענות לך אחרי 60 חודש ואחרי 60 יום, וגם אחרי 60 דקות, וגם אחרי 60 שניות, שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. כן, זה גם מחלוקת, כמה שניות זה לא, בסדר, 6 שניות. מה הרעיון האמיתי שיש פה בריקנטי הזה? הרעיון, הכוח הנפלא והעצום של הקדוש רבי מנחם מריקנטי היה אדם שלא נתנו לו ולא הפסיק לרצות. זה החידוש של הסיפור. איך אדם שלא נותנים לו כלום ולא מפסיק, לא רק לרצות, לפקוט על זה כל יום. צריך שהאדם הזה יהיה לו אמונה גדולה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו מאוד, למרות שהוא לא נותן לו. והקדוש ברוך הוא רוצה אותו מאוד, למרות שהוא סגר לו את הראש. מה ראיה? כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה אותי, הוא היה לוקח לי את הדמעות מהעיניים. הוא היה מכניס לייאוש כבר בגיל 15, כמו כל החברים. פעם היו מתחתנים בגיל 13, 14. נו, שנה, שנתיים סוחבים, אחרי זה נגמר. הולכים לעבוד, אז זה יצא מארץ, ויש עוד אלף, אני אלף ואחד, מה קרה? כשאדם יש לו רצון, הוא רואה שלא נותנים לו, הוא צריך להבין שאם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה אותי, הוא היה עוקר ממני את הרצון. לא היה לי שאיפות בכלל, לא היה אכפת לי כלום. מי זה שעושה לי בתוך הלב שאכפת לי? מי שעושה את זה? אני. ולכן המניעות האלה שאנחנו מדברים, הם כלים. אם הריקנטי לא היה הולך את המהלך הזה, זה משהו לא נתפס של 60 שנה, הוא היה תלמיד חכם, אבל הוא לא היה יוצא הריקנטי, שהוא היה אחד מגדולי הגאונים והקדושים שהיה לעם ישראל מאז ומעולם. ישנם ניסיונות שאדם צריך לעבור תקופה בחיים, לפעמים זה 40 יום, לפעמים זה 40 שנה. אנחנו מכירים את משה רבינו, מאיפה? גואלם של ישראל, בגיל 80, אבל אנחנו יודעים שכתוב במדרש שמשה רבינו היה 40 שנה בקוש. היה לו ניסיונות שם. כך כתוב במדרש. השאלה היא שאלה מצוינת. שתוק כך עלה במחשבתי לא נאמר על משה, אלא על רבי עקיבא כשסרקו את... אבל כן, נאמר למשה על רבי עקיבא, אבל כן. אדם, כל מה שזה רצון השם, אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לו, הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואני אגיד את פירושו הנפלא של השלה הקדוש, ראשית חוכמה, על מאמר חז"ל במסכת דרך ארץ. ישנה מסכת בשם מסכת דרך ארץ. שם כתוב, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. צא. אתה לא מבין. הרבה לא מבינים את זה. אתה נכנס לבן אדם, בעשר בלילה, שלום אדוני, מה אדוני רוצה? אני רעב, אפשר לאכול משהו, לשתות כוס קפה? בוא תיכנס, יש אנשים שלא מבינים, מי זה הבן אדם הזה? לך, יש אנשים שמכניסי אורחי, בוא תשאר, תאכל. רעב? אולי אפשר לרחש ארוחת ערב? אני מתבייש לבקש. אתה מבין לבד מה התשובה? נותן ארוחת ערב, יושב איתו, מדבר איתו. נגיע שעה. אבל מה את אומר לו? תשמע, אתה יכול בבקשה, אתה יכול להביא לי משם משהו? הולך ומביא לו, אתה יכול לעשות לי את זה. קיבל משרת לכמה שעות, אוכל ועוזר לו בעניינים. נגיע שעה 12. אבל הבית אומר לו, היה מאוד נעים איתך, אתה יודע. זה, מאוד זה, אבל אתה יודע, 12. אחר אתה יכול לבוא שוב. מראה לו את הכיוון של הדלת. הוא לא זז, לא קם ולא זע ממנו. הוא לא, סליחה. אמר לו, לא. רגע, אני לא מבין, אתה שומע בקולי? אני בעל הבית פה, אתה יודע? הוא אומר, כן, אבל כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. לא רוצה לצאת. אתה מבין את זה? אני לא. איך אפשר להבין את המאמר חז"ל הזה? מה זה נקרא כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא? אין איזה פירוש. הבך רוצה לפרש בשולחן ערוך, בטור, בסימן רש. מנהלם. הבך רוצה לפרש, הכוונה שמה שהבעל הבית אומר לך בתוך הבית החייב, אומר לך, לך לי לדור, לך פה, אתה לא חייב לו. צא, תעשה לי, תסדר לי, אני עם זה. ראשית חוכמה, השלה הקדוש אומר, אומר אני, שאין ביאור למאמר חז"ל, אלא שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, וכל מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא, נשמע בקולו. חוץ, אם יאמר, צא, אין לך תשובה. אל תקשיב לו. אל תקשיב לו. הוא לא מתכוון לזה באמת. רגע, אז למה הוא אומר את זה? שאלה הזאת, שואלים הרבה ספרים, ביניהם אנחנו נרכז את הראשית חוכמה, שרבי אליהו וידש, תלמיד הרמק הקדוש, השלה הקדוש, רבי נתן בלקוטי הלכות. אני לא אגיד בדיוק את המקורות, אבל הרעיון, הוא כזה, ואנחנו נגיע אליך, אבל אני רוצה לבנות את זה, כי אני מרגיש שלעת זקנתי, לפעמים הסתות האלה, בטט, לא ב... לא. כן, כן, אני התכוונתי בדרך צחות, זה בסדר. אנחנו מבינים. השאלה הזאת נשאלת על אלישע בן אבויה. שכשרבי מאיר אמר לו, רבי, חזור בך, עשה תשובה, אמר לו אלישע בן אבויה, רבי מאיר תלמידי, שתהיה בריא, אתה צדיק גדול, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. מי צודק, אתה או הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. מה, אתה מבין יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר, צא, אין לך תשובה, חוץ מאחר. שואלים הספרים הנ"ל הקדושים, אם רצון השם היה באמת שהוא ילך ולא יחזור, אז למה כתוב בגמרא אחרי זה שהיה טענות עליו? למה לא? ורמה, חזור בך ולא חזור בך וכן ולא חזר. נדמה לי שמת מצוך תשובה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא צריך. אם באמת הקדוש ברוך הוא רצה אותו, למה הוא אמר לו מאמר כזה? תראה מה היה התוצאה. הוא פרה כל לגמרי. יש להם כמה וכמה הסברים לזה. הסבר אחד, הקדוש ברוך הוא מעולם, מעולם, לא אמר לאלישע בן אבויה, אני לא מקבל אותך בתשובה. מה הוא כן אמר לו? בכל יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת, שובו בנים שובבים. הבת קול הזאת זה התעוררות שובה שנקראת בשם בת קול. אדם לא שומע את זה באוזניים, שומע את זה בלב. שנאמר, ונתת לעבדך, לב שומע. אדם שומע בלב שלו בכיפור, ביום כיפור, איזה משהו, צריך לעשות תשובה, אמרו מהשמיים לאלישע בן אבויה שובו בנים שובבים חוץ מהאחר. את עשיית הדשמאי הזאת אתה לא מקבל, אתה לא ראוי אליה. אתה רוצה לעשות תשובה, תעשה לבד, אני לא אעזור לך אבל. הרמב״ם בפירוש המשניות, זה כתוב כמעט במדויק, הרמב״ם כתם את זה בערבית, תרגמו את זה ללשון הקודש, יש את התרגום של קפח שתרגום יותר טוב, הרב קפח, אבל התרגום הוא פחות או יותר מדויק. כתוב בגמרא, אומר הכתב ויום הכיפורים מחפר, אין יום הכיפורים מחפר. אומר הרמב״ם קיים אלן, אנחנו במסקנה שלנו, שאין לך דבר העומד בפני התשובה. אחרי כל המאמרי חז"ל והזוהר והמדרשים, זה המסקנה, שורה התחתונה. אלא, שיש לאדם סייעת הכוח מהשמיים, עזרה, והעזרה הזאת נקרא יום הכיפורים מחפר, קדושת היום. אז אחד שמזלזל ואומר, תב יום הכיפורים מחפר, אני אסתדר, הכל יהיה בסדר, אין יום הכיפורים מחפר. את הסייעת הדשמיה הזאת, הוא לא יקבל. אבל אומר הרמב״ם, אם יתאמץ, וזה קשה מאוד, יעשה תשובה, ודאי יקבלו תשובתו. כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. אפילו מי שחטא והחטיא את כל ישראל, אין מונעים בעדו תשובה. ירובעם בן נבט. עכשיו כך. מה שנאמר לאלישע בן אבויה, היה רק דבר אחד. את הדבר הזה, של שובו בנים שובבים, אתה לא תקבל. את הפריבילגיה הזאת, אין לך זכות לקבל, זה הכל. מישהו אמר שהוא מקבלים אותו בתשובה? אף אחד לא אמר לו את זה. רק מכיוון שהוא רצה להבין איזה כיוון, אז הוא הבין את הכיוון שהוא רצה. לפעמים אדם שומע לא מה שאומרים לו, אלא מה שהוא רוצה לשמוע. זה ניתן להבנה כזאת או אחרת, הוא מפרשן את זה כפי רצונו הטוב, וכך יצא לו המסקנה. זה מהלך אחד בקדמונים. ישנו מהלך נוסף, ובעיקר עליו רצינו את הבירור שייך לענייננו. אלישע בן אבויה, שעשה מה שעשה, ומרד במלכות שמיים, ועוד הלך כתוב בגמרא, והסית אנשים לעבירה, כמו שכתוב בגמרא, ברכות, אני לא רוצה לחזור על זה, אין לנו עניין לספר את כל העוולות שהוא עשה. לא היה אדם פשוט. הוא היה אחד מזמן התנאים. אחד שיודע את בורו, הוא מתכוון למרוד בו. לא אחד שיש לו יצר הרע, מתחשק לו פה, מתחשק לו שם. זה שטויות. אדם שיודע מי זה בורא עולם, אדם משכיל ברמה עליונה של ארבעה נכנסו לפרדס, אפילו שהרמק אומר שנדמה להם שהם נכנסו, כי הם לא זכו להיכנס שם, רק רבי עקיבא נכנס באמת. איך הרמק הקדוש אומר? אבל תשמע, זה לא אדם פשוט. אדם כזה שמורד בקדוש ברוך הוא, אין לו זכות לחזור, להתקרב לשם יתברך. רק אם הוא יעמוד בניסיון הזה של ההתרחקות והריחוק והבעיטות כל פעם אחורה, שכל פעם שהוא יבוא, הוא ישמע בהנהגת השם צליל כזה, לא רוצים אותך. וכל פעם שהוא יעלה, הוא ייפול. וכל פעם שהוא יתקרב, ירחיקו אותו. והבת קול הזאת שהוא שומע, זה לא בדיוק רק מה שהוא שומע, הוא שומע מאיך שמתנהגים איתו. ורבי נתן אומר דבר נפלא מאוד, עמוק מאוד ונפלא מאוד. ונתן אומר שכל המאמרים האלה, כל אלה שכתובים בזוהר, שלומד תשובה, זה לניסיון לאדם. מה הכוונה? האמת האמיתית שאין אדם שהקדוש ברוך הוא לא חפץ שהוא יחזור אליו. אין. אבל הוא מתנהג איתו בדיוק כמו שמתנהגים, תקשיבו את הנקודה, מתנהג איתו בדיוק כמו שמתנהגים עם אדם שבאמת לא רוצה. וזה הטעות של האדם. התפקיד של היצר הרע, אפשר להגיד לו תפקיד, מי נתן לו את התפקיד? התפקיד של היצר הרע בנקודה הזאת, זה להסביר לאדם שההתנהגות הזאת היא אמיתית ובאמת לא רוצים אותך. אומר רבי נתן, זה היה מלחמת המלאק עם משה. המלאק לקח את חלושי כוח שבישראל ושכנע אותם שאין להם שייכות עם בורא עולם. אתה רואה, הוציאו אותך, זרקו אותך, בוא איתי, תעזוב. ומשה רבנו אמר, לא, בוא נכניס אותם לקדושה. אומר רבי נתן, אותה המלחמה ניטשת בין היצר הרע, סטרא אחרא, שזה נקרא בלשונו, לבין הצדיק הזה שמחזק את האדם ואומר לו, תדע, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, אבל הוא חייב להתנהג איתך בהנהגה של ריחוק, כי שום דבר לא יוכל לזכך את הגשמיות שלך, את החומריות שלך, את העוולה שעשית, רק אם תעמוד בחוות הניסיונות האלה, קירוב וריחוק. קירוב וריחוק, התקרבות ומניעות, חלישות הדעת, טרום ייאוש. זה לא קל, בכלל לא קל. בכלל לא קל, קל להגיד את זה, יושבים פה עם פרוז'קטורים וזה. רק כשאדם עובר את המעברים האלה, זה לא קל, בכלל לא קל. בכלל לא קל. ולכן, בזה, בכל הקדמה הזאת, אני רציתי להסביר, שהתועלת של המניעות האלה שאנחנו מדברים עליה, למעשה, היא הופכת לכלי, לזיכוך, בכדי שאדם יהיה ראוי למה שהוא ראוי, למה שהוא צריך באמת לקבל. לכן אדם צריך לעבור את התהליך הזה של הכוח המכריח, איך שאנחנו קוראים את זה, כמו השעון, ולא להפסיק להמשיך לרצות. זה קשה מאוד מאוד מאוד. 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 מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כן, משחק קוראים ללגו. זה מאוד לא משחק. זה רציני, אבל כן, זה משחק, כן. הבנתי, כן, מהלכים. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אני חוזר לשאלה, לא שכחתי. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחרי שהתפלל תקט"ו תפילות, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, עלי ראש הפסגה, צא עיניך, ים הצפונה, נגבה, כל הארץ אשר עליך את נה, כמו שנאמר אצל אברהם, ומשה רבנו הסתלק בהר סיני על פי השם, בהר נבו על פי השם. הקדוש ברוך הוא למשה לא דיבר חס וחלילה וחס ושלום כמו שדיבר עם אחר חוץ מאחר. כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, זה היה ציווי השם. משה רבנו, אני מצווה לך, אל תדבר איתי עוד פעם. ואם משה היה מתפלל עוד פעם, שואלים האנשים, הרי הקדוש ברוך הוא היה כן מכניס אותו, נכון? אז למה הוא לא התפלל עוד פעם? הוא אמר, אל תוסף עוד בדבר הזה. אם משה רבנו היה מתפלל עוד פעם, הוא היה מפסיק להיות משה רבנו. הוא היה מפסיק להיות משה רבנו. כי משה רבנו מתבטא לרצון השם. ולכן... ולכן, על השאלה ששאלתם, מתי האדם יודע שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לו הוא צריך לעשות, אמרנו, כל מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא עשה, חוץ מצא אין לך תשובה. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לבוא לארץ ישראל, זה היה ציווי השם למשה באופן אחר ובנבואה, בפרט שנבואתו של משה הייתה באספקלריה המהירה, שהדברים הם ברורים כמו שמסביר הרמח"ל, בספרו דרך השם בשער השלישי, והרי הקדוש של רוח הקודש והרמ"ג בספרו אלימה וכו' וכו'. זה היה באספקלריה המהירה, דיבור השם, זה היה רצון השם. אחד מהאנשים שעליהם אנחנו מתפלאים, והוא אחד הראיות שהקדוש ברוך הוא רוצה כל אדם בתשובה ומנשה, בנו של חזקיהו, מלך יהודה. מנשה, כמו שאומר הנביא, הרשיע מכל אשר היו לפניו, הכעיס את השם יתברך. הגמרא מסכת סנהדרין מספרת את כל הרעיונות העיוועים שהיו לו לבן אדם, איך להרגיז ולהכעיס עם כל מיני רעיונות. סילק את השכינה מבית המקדש, ייבש את הקרובים שנתנו פירות, ובגללו נגזר החורבן. ובמצוותיו הרבים הגילו אותו לבבל. ומלך בבל שם אותו על מחוות, והתחיל להדליק מלמטה את המחוות, והוא התחיל לעלות. התחיל מצעק לאשרה, לאוב, לידוני, לבא, לתמוז, וכל האלילים שהוא הכיר. כמובן שאף אחד לא ענה לו. לא היה קליטה. ואז התחיל מנשה מצעק לבורא עולם, ותראו את האדם הזה. איזה חוצפה האדם הזה צריך. הוא אמר, ריבון עולם, אם אתה לא עונה לי, הרי אתה כאחד מהם. אתה לא מתבייש? אבל בתוך הדברים נכנס לו איזה הרהור תשובה כנראה אמיתי. וכתוב בנביא, ותיקח הרוח, אומרים חז"ל, הגיע הרוח, לקחה אותו מהמחוות, הביא אותו לארץ הקודש. ועשה תשובה. אומר המדרש, שמלאכי השרת היו מסתמים חלוני הרקיע, שלא תעלה תפילתו של מנשה, שנאו אותו בשמיים. ויש כביכול, אתם מבינים, שזה לא חלונות אטומים, כמו שהיה בזמן מלחמת יום כיפור, שאטמו את החלונות, אבל זה משהו רוחני. שמלאכי השרת היו מסתמים את חלוני הרקיע שלא תעלה תפילתו לשמיים. הוא מלמד שמנשה חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד, ונתקבלה תשובתו. ובנוסח שלנו, של ראש השנה ויום הכיפורים, בתפילה שיש לחזן לפני מוסף, שם התפילה אינני אני ממס, אז יש תפילה קצרה, שיש שם את הכוונות ואת השמות שצריך לכוון, כתוב שם, כשם שענית לתפילת מנשה בן חזקיה, כך תתקבל את צעירתי היום. הרי מנשה באמת היה יותר גרוע ממנו. אני לא צדיק גדול, אבל הוא הרי היה מאוד מאוד. אז כמו שקיבלת אותו, קבל אותי. ואני עומד ומסתכל, מה היה הקדוש ברוך הוא צריך את מנשה הזה שיחזור בתשובה. היה הולך ונשרף על קידוש השם, והיה הקדוש ברוך הוא מלך בבל, מקיים בו מצווה שנאמר, הוא ביער טהרה מקרבך. נכון או לא? באש תשרפנו, וכיוצא בזה. אלא מכיוון שכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל, והנשמה שלו חצובה מתחת כיסא הכבוד, וגם האדם יעשה את כל השטויות, יהיה לו לא טוב, הוא יצטרך לעבור הרבה זיכוכים. אבל את הנשמה שלו שקשורה עם בורא עולם, הוא לא יכול, את הקשר הזה הוא לא יכול לנתק, גם אם הוא ירצה, לא יעזור שום דבר. אבל שם טוב אומר, נשמה של יהודי זה מרגלית. גם אם תיקח אותה ותשים אותה בתחתית, בור הניקוז של שפדן, אתם יודעים מה זה? צריך שם צוללנים מיוחדים, ו-50 אמה מ-50 אמה של 500 אמה, זה נורא לפגוש את המרגלית במצב הזה, בריח, כבר שנתיים שם. למי זה נאבד בכלל? אומר רבה, על שם טוב, אחרי שתנקה, תשאף את המרגלית, תשאר אותו, אותו מרגלית, אותו ירדו. אבל אתה יודע איפה הוא היה? נכון. צריכו הרבה מאוד עבודה לשאף אותו. לא פשוט. אבל אחרי שתשאף, תגלה שהנקודה הפנימית נשארה שם. וזה יהודי. כשאדם נמצא, אומר רבי נתן, הנקודה הזאת, אנחנו רצינו היום להגיע ולסיים בזה את השיעור. אומר רבי נתן, היסוד הזה של הלכותי הלכות הזה הוא מובלע בתוך דבריו, הוא אחד מהיסודות של ההצעה שנקראת בלשון רבנו התבודדות, לדבר עם השם, לשפוך את הלב. רבי נתן מביא גמרא מסכת ברכות, שהגמרא אומרת, כמה נוסחאות של תפילה, התנאים, המוראים, אחד מהתפילות היא, ריבון עולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? זור שבעיסה מעכב. אומר רבי נתן, תראה, אני לא מבין את הגמרא הזאת. אם זה גלוי וידוע לפני ריבון עולם, שמה אתה מספר את זה? קודם כל, אתה הרי יודע שהוא יודע הכל. אבל אתה גם אומר את זה בפה, ריבונו שלם, אתה יודע את הכל, אז שמה אתה מספר לו? הוא יודע. אני לא מבין את זה, אומר רבי נתן. אז בשמה אתה מספר את זה? שזה אתה רוצה? אומר רבי נתן, זה דבר לא פשוט. אדם הרבה פעמים, כשהוא בכוח המכריח שלו, כל הלא טוב שהוא עושה, הוא כבר שוכח מה הוא באמת רצה פעם. והוא כבר בדעתו, לא ברור לו אם זה המכריח או המושך. טוב, זה כבר אני רוצה. יש דברים שאני לא רוצה. לפני 5 שנים, 10 שנים, אני לא רציתי, נלחמתי כמו אריה. היום הוא הגיע למצב שהוא כבר רוצה את זה. מספרים על אדמור אחד שהגיע אליו אחד החסידים ואמר לו, רבנו, אני רוצה ברכה למחשבות זרות. אמר לו הרבי, ידידי, אני לא מרגיש שזה זר אצלך. אני אברך אותך קודם שזה יהיה זר אצלך. אחרי שזה זר אצלך, אני אברך אותך שוב שתנצל ממחשבות זרות. אבל אל תבוא אליי כמו הצדיק, רבנו, מחשבות זרות. לאט לאט. תבוא קודם לבקש רבנו, זה לא זר לי. תהיה אמיתי, אל ת... האדמור הזה היה אדם גדול, והוא חשב שהוא מספר לו סיפורים. אומר רבי נתן, הדרך לברר את האני המושך, האמיתי שלי, והמכריח, העצר הרע שלי, מה שאני לא רוצה, היא לדבר עם השם. להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האמת היא שאני רוצה אותך. אתה יודע את זה. גלוי וידוע לפניך. אני רוצה לומר את זה, אני רוצה שגם לי זה יהיה ברור. שאני באמת רוצה אותך, אבל הסור שבעיסה הוא מעכב. אומר רבי נתן, כשאדם מוציא את זה מעמקי הלב שלו לתוך דיבורים להשם, מתברר בדעתו מה המושך ומה המכריח. ואז כשאדם מגלה הרבה פעמים את האמת שבו, זה יוצא אצלו בתפילה מתוך הלב לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, תציל אותי עכשיו ממחשבות זרות. אבל ברגע שאדם בא והמחשבות זרות, והוא והזר והאזרח והוא והם מעורבבים, הוא לא יכול לבקש על מחשבות זרות. כי הוא והמחשבות והזרות, אף אחד לא זר לשני. לכן, העצה של האדם לברר ולהבדיל בנפש שלו, ברצון, בלב שלו, באמת שלו, מה אני רוצה, היא לשבת לפני השם יתברך ולפרש שיחתו בינו לבין קונו. ולומר להשם יתברך, בנו של עולם, האמת היא זו, ואני רוצה להישאר באמת הזו. ואני רוצה לסיים בפסוק שאמר דוד המלך בתהילים, הוא יקבל אצלנו משמעות קצת חדשה, ולא נסוג אחור ממכה, בחיינו ובשמחה נקרא. כי אם אנחנו נסוג ממה? מהדרישות שלנו, מהרצונות שלנו, אז אנחנו מפסידים את השם יתברך. אומר דוד, ולא נסוג אחור ממכה, תחיינו, תמשיך לנו חיות אמיתית, ואז הוא בשמך נקרא. והקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו מביא עלת הפסוק, מי שנמשך אליו, מושכני, אחריך נרוצה. אני רוצה לסיים באמרת שפר, שכתובה בספר כל שמחה, של הרבי מפשיסחה. שמעתם את השם הזה? בבוני מפשיסחה, אחד מהפיקחים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, חוץ מצדקתו וגדולתו, היה פי חכים עד יהודאי. הוא אמר שהגמרא אומרת שבהמה דקה, כבש, עז, עיל, נקנית בקניין משיכה. ישנם אנשים שלמדו את זה, ישנם אנשים שאני אסביר להם משיכה, יש שני אפשרויות של קניין משיכה. או שהאדם קורא לה בהמה והיא באה, מוכר לו את הכבש, ואז הבעל הבית החדש עושה, שורק לכבש, עושה לו ככה, הכבש מגיע אליו, וזה מעשה הדנות, כאילו הוא שלי עכשיו. או היא קישה במקל ורצה לפניו, נותן מקל לכבש, ואז הכבש מתחיל לרוץ, זה גם מעשה הדנות. אני עכשיו הרואה, קניתי את הכבש. נמצא שמשיכה יש לה אופן אחד, שנותנים לה מקל והיא רצה קודם, אופן אחר, שהבעל הבית קורא לה, בקול, נגינת הרואה, שריקה, והבהמה אוהבת את הבעלים, היא נמשכת אחריו. אז היא קישה במקל, רצה לפניו, קורא לה והבהמה, היא רצה אחריו. אומר שלמה המלך, ריבון עולם, אנחנו נמשלים בנביא לצון, והאתנה צוני צון אדם. הקניין שלנו במשיכה. יש לך דרך לתת לנו מכות ואז נרוץ. יש לך דרך לקרוא לנו, קורא לה והבהמה. אומר שלמה המלך, מושכני, אחריך נרוצה. תמשוך אותי אליך באהבה ובגעגועים, שאני ארוץ אחריך, לא בדרך של יקישה במקל ורצה לפניו. יקיים בנו השם, מושכני, אחריך נרוץ. תודה רבה.